שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים ואולי אפילו מסיימים היום את סדרת הפרקים על רכישות של דירה מקבלן. אני חושב שזה נושא רחב והיה אפשר להרחיב עליו עוד לא מעט, אבל אני רוצה בפרק הזה שהוא יהיה קצת פרק מסכם, כי עברנו פה איזשהו תהליך למידה שהתחלנו קודם כל בלדבר על האם עכשיו זה הזמן לנדלן על נייר, וענינו שכן. דיברנו על שילוב הגורמים, וזה היה לפני המלחמה, שהובילו לכך שיזמים מוכנים לתת הצעות שהן הרבה יותר אטרקטיביות ממה שהם היו מוכנים לתת בזמנים רגילים, ומשם המשכנו לדבר על מגוון נושאים שקשורים לרכישת דירה מקבלן. דיברנו על קבוצת רכישה, דיברנו על ערבות חוק מחר, דיברנו על התהליך התכנוני, על תהליך רכישת דירה מצד הלקוח, דיברנו על מה הפרמטרים שצריך לבחון כאשר בוחרים איפה אנחנו קונים דירה להשקעה, ואני אשמח אם נוכל בפרק הזה לקחת את כל המידע ולהכניס אותו לאיזושהי תמונה אחת, שהמטרה שלה היא לשאול כיצד אנחנו בתור קונים או אנשים שמעוניינים לקנות דירות על הנייר, יכולים להשתמש במידע הזה לטובתנו.
אני באמת טעיתי לאורך הפרקים האחרונים לאן הסיפור הזה הולך.
כן, אז הסיפור הזה הולך לאיזשהו מקום, ובשביל להבין לאן המקום הזה הולך, אנחנו צריכים קצת לדבר על כוח צרכני, כוח קנייני. כולנו הולכים לסופרמרקט לקנות אוכל ומצרכים, ומן הסתם, אם עכשיו נתגבש כקבוצה, 100 אנשים, 200 אנשים, 1,000 אנשים, ונגיע לרשת הסופר, נגיד לשופרסל, ונבקש איזושהי הנחה קבוצתית, סביר מאוד להניח שנקבל הנחה. אתה מסכים?
כן, בטח. יש חברות ענק שקמו רק על המודל העסקי הזה, של להגד אנשים שלא מכירים אחד את השני, ולהשיג הנחות בכוח קנייני.
נכון. עכשיו, מידת ההנחה שהקבוצה תקבל, מן הסתם תלויה בכוח הקנייה של הקבוצה, כמה אנשים יש, כמה הם חזקים מבחינה כלכלית, כמה הם צורכים כל אחד של עצמו, ובמצבו הפיננסי של המוכר, שבמקרה שלנו מדובר בסופרמרקט. עכשיו, לא משנה כמה כוח הקניין שלנו יהיה גדול, בסופו של דבר, לשופרסל יהיו קווים אדומים באיזה מחיר היא מוכנה למכור, ואיזה מחיר היא לא מוכנה למכור, והשיתוף פעולה של שופרסל עם אותו כוח קנייני, יש שיתוף פעולה מוגבל. עכשיו, במידה ושופרסל תמצא את עצמה באיזשהו משבר, באיזושהי תקופה שאנשים משום מה הולכים לסופר פחות, והיא צריכה להגדיל את מחזור המחירות שלה, הנכונות של החברה, של הסופר במקרה הזה, לנהל מסע ומתן ולתת מחירים יותר טובים לקבוצה, עולה. זה ממש היצע וביקוש 101 מה שנקרא, וזה בדיוק אותו דבר בעולם הבנייה. כאשר היזם יודע שיש לו סחורה, נקרא לזה סחורה חמה, והוא הולך למכור אותה במחיר מלא, ושווי הקרקעות ממשיך ועולה כל שנה, אז המוטיבציה של יזם שיש לו עכשיו, בוא נגיד 200, 300, 400 דירות, אפילו פחות, זה לא באמת קריטי מה המספר, המוטיבציה שלו עכשיו למכור 20 או 30 דירות בהנחה, מכיוון שהגיעה קבוצה, היא מוטיבציה מאוד מסוימת, והייתי אומר שהיא מוטיבציה די נמוכה, ולעומת זאת, כאשר אנחנו נמצאים בסביבה, כפי זו שנמצאנו בערב המלחמה, ואני חושב שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה, והיא סביבה של ריבית יחסית גבוהה, שוק שהוא יחסית סטטי, הרבה אנשים שיושבים על הגדר ומחכים לראות לאן השוק ילך לפני שהם ישקיעו, אז היזמים מוצאים את עצמם באיזשהו צורך שהם צריכים למכור יותר דירות, ומכיוון שהם צריכים למכור יותר דירות ממה שהם מצליחים למכור בצורה סדירה ורגילה, אז הכוח של קבוצה הופך להיות כוח שהוא יותר משמעותי, ופה אני רוצה לצלול ולהבין מתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו, את המצוקה בה היזמים נמצאים. כמו שאמרתי מקודם, היזמים, הכלכלנים שלהם, לא צופים ירידה במחירי הדירות בישראל. וכשאני אומר לא צופים ירידה במחירי הדירות בישראל, זה לא אומר שהם לא צופים שאולי המחירים ירדו באחוזים בודדים ברבעון או שניים, שלושה רבעונים הקרובים. זה יכול לקרות. אבל בטווח הארוך, הם מבינים שבישראל יש סיפור דמוגרפי אדיר, הוא יוצא דופן מכל מדינות המערב, סתם לסבר את האוזן, אם ממוצע הילודה לאישה ישראלית הוא 3.1 ילדים, באיחוד האירופי הממוצע עומד כיום על 1.6. רק בשביל להבין, זאת אומרת, הילודה, קצב הילודה פה הוא כפול, וזה מתייחס גם לנשים שהחליטו לא להתחתן, או החליטו לא להביא ילדים, או לא יכלו להביא ילדים. זה נתון שהוא פשוט אדיר, ומכיוון שיזמים מבינים שלאורך זמן מגמת מחירי הנדלן כנראה היא המשך עלייה, אז היזמים בעצם רואים שיש פה איזושהי בעיה, שהיא בעיה זמנית. וכשיש לנו בעיה זמנית, בעיה קטנה, אנחנו נוטים לרצות לשים עליה פלסטר, ולא לעשות איזשהו ניתוח מורכב. וגם פה, כאשר היזם מבין שיש לו איזושהי מצוקה, שהיא בעיקרה מצוקה תזרימית בחודשים הקרובים, אולי בשנה הקרובה, הוא מחפש מהם הפתרונות שהוא יכול לייצר, שיפתרו לו את הבעיה התזרימית, בלי שיהיה לו צורך להוריד מחירים. וזה מביא אותנו באמת לכל הטבות המימון שאנחנו רואים היום, של ה-20-80 ללא הצמדה, 15-85, יש כל מיני וריאציות, ובאמת יש המון וריאציות לסיפור הזה, אבל בסופו של דבר, זו הדרך של יזמים לתת לשוק איזושהי הנחה מסוימת, הנחה שלפעמים היא קטנה יותר, לפעמים היא יותר גדולה, ולא להוריד את המחירים, מתוך הבנה שאם הם יורידו את המחירים, לא רק שזה יפגע להם במימון, או פוטנציאלית יכול לפגוע להם במימון, זה יכול לייצר גם מגמה מסיבית, שהיא באמת תהיה בעייתית עבורם. וכאשר אנחנו, וזה פה אני מתחבר לעניין של הרוכש בסופרמרקט, כאשר אנחנו באים ליזם, אנחנו, בוא נגיד, אני מדבר ברמה של נדיב דויץ', עכשיו מגיע ליזם ורוצה לקנות דירה לנייר, ואני מבין את המצוקה התזרימית של היזם, ואני רוצה לנהל איתו מסע ומתן על מחיר הדירה, כן, יהיה קצת מקום לנהל פה מסע ומתן, כן, הוא כבר מלכתחילה כנראה יתחיל ב-20-80 ללא הצמדה, מה שפעם ממש ממש לא היו מתחילים ממנו, אבל לי, כקונה שהולך לקנות דירה ב-2-3 מיליון שקלים, אין את היכולת הכלכלית הפיננסית לפתור את הבעיה התזרימית של היזם. אין לי יכולת לפתור אותה, כי ליזם יש איזשהו קצב של מחירת דירות שהוא תכנן, והיזם חייב לעמוד פחות או יותר ביעדים האלה, כדי להצליח לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלו שקשורות בבניית הפרויקט. ופה אני חושב שהסיפור של קבוצות רוכשים, או שאנחנו יותר מנסים לקרוא לזה קבוצות פריסל, כדי לא לבלבל בין קבוצת רוכשים וקבוצת רכישה, פה הסיפור של קבוצות רוכשים יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
כן, אז קודם כל קצת סדר במושגים, למי שלא היה איתנו בפרקים האחרונים, או למי שטיפה שכח. קבוצת רכישה היא קבוצה של אנשים שמתאגדים ביחד בתור יזם. הם עצמם היזם, הם קונים קרקע, ובונים על הקרקע הזו בניין, בצורה שלכל אחד יש חלק מסוים בבניין. לרוב הם יחזיקו את הדירות בבעלות אחר כך, יש כאלה שיבחרו למכור, אבל זו קבוצת רכישה שיש בה הרבה סכנות, יש בה יתרונות מסוימים, חסרונות מסוימים. נגענו בזה בפרק בפני עצמו, ובקבוצת רכישה אנחנו לא יודעים מראש את המחיר שהדירה תעלה לנו. המחיר שהדירה תעלה לנו תלוי בעלויות הבנייה, כישרון של המארגן וכו'. לעומת קבוצות רכישה, יש מונח שנשמע דומה, אבל הוא לחלוטין אחר, שנקרא קבוצות רוכשים. קבוצת רוכשים היא קבוצה של אנשים שאין איזשהו קשר מסחרי ביניהם, למעט זה שהם באים ביחד ככוח קנייה. כלומר, בקבוצת רוכשים, כל אחד מהפרטים בקבוצה, כל אחד מהאנשים, מתקשר ישירות מול יזם. לרוב זה יהיה גם יזם שיש לו ערבות חוק מחר על פרויקט, והיזם מתחייב למכור לאותו הפרט, לאותו בן אדם, את הדירה, במחיר מסוים שהוא ידוע מראש, לפי לוח תשלומים מסוים. אז ברמה המהותית, קבוצת רוכשים היא בדיוק כמו עסקה רגילה שבה בן אדם קונה דירה מיזם, רק שבאים ביחד ומקבלים הנחה.
נכון. וכמו שדיברנו על קבוצות של רוכשים בסופרמרקט, שככל שכוח הקנייה שלהם גדול יותר, ככה ההנחה שהם יקבלו היא גדולה יותר, בטח אם הסופרמרקט נמצא באיזושהי מצוקה. אז ככה גם אנחנו רואים בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום. היזמים ניצבים מול איזושהי בעיה תזרימית, שהאדם הבודד לא יודע לפתור אותה, ודווקא הקבוצה יכולה לפתור אותה, כי יש פה כוח קנייני שהוא יותר משמעותי, ואם פעם היינו רואים שיזמים לא כל כך רוצים להתמודד עם קבוצות רוכשים, וגם כשהם נותנים הנחות, מדובר בהנחות מאוד מאוד קטנות, כי תראה, בסופו של דבר, אם היזם יודע שמחר הולכים לקנות מנות הדירות שיש לו במלאי, אז גם אם תבוא אליו ותגיד לו, תשמע, אני מייצג 30 קונים, אז הוא אומר, תראה, כאילו אני אתן פה את ההנחה, אבל הסחורה הולכת להימחר במחיר מלא בטווח המיידי. וכאשר היזם לא יודע מתי הסחורה תימחר, הוא עדיין יודע שהסחורה תימחר, היזמים לא חושבים שהסחורה שלהם לא תימחר, או שהיא הולכת להימחר באיזשהו מחיר שהוא נמוך משמעותית מהמחיר היום. אבל בכל זאת זה נותן לו את המוטיבציה להגיע עם הקבוצה לאיזושהי עסקה, גם אם זה דורש ממנו לתת הנחה שהיא קצת יותר גדולה, או תנאים שהם קצת יותר טובים, כי עכשיו הבעיה התזרימית שלו היא משמעותית, והקבוצה הזאת יכולה לפתור חלקים משמעותיים מהבעיה התזרימית, ואני רוצה לגעת בדרכים כיצד קבוצה יכולה לפתור את הבעיות של היזם, במיוחד בשלבי הפריסל. אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים על כך שיזם כיום לרוב מקבל איזשהו ליווי בנקאי או ליווי מחברת ביטוח, והמשמעות של זה היא שהיזם מקבל הלוואה לטובת בניית הפרויקט, וכדי שהוא יוכל לקבל את אותה הלוואה, הוא צריך להראות לבנק שמלווה אותו גם דוח שמאי שמעיד שהפרויקט הזה הוא כדאי ורווחי ובטוח, וגם להראות לו מחירות בשטח. בדרך כלל מדובר ב-15%, זה לא נתון שהוא חקוק בסלע, זה נושא גם כן למסע ומתן, למצב של השוק, וכאשר היזם יודע שעכשיו הוא מתנהל מול קבוצה, שהקבוצה הזאת סוגרת לו את כל העלויות של הפריסל, והוא יודע שהוא בוודאות מקבל את המימון לפרויקט, והוא יודע שהוא חסך לעצמו את הכאב ראש או את העלויות של שיווק הפריסל, מדובר בחיסכון שהוא חיסכון משמעותי, ואם נוסיף על העניין הזה, שברגע שיזם עכשיו מחר, בואו נגיד 20 דירות מראש, אז אם אנחנו אפילו במתווה של 20-80, וכל דירה בואו נגיד היא במחיר ממוצע של 2 מיליון שקלים, אז הוא עכשיו מקבל 400 אלף שקל מ-20 רוכשים, שזה 8 מיליון שקלים. עכשיו, אפשר לחשוב שעבור יזם שעוסק בבנייה, וזה סיפור שהוא סופר יקר, זה לא סכום שהוא סכום עצום וזה נכון, אבל 8 מיליון שקלים מאפשרים ליזם להתחיל לבנות את הפרויקט בלי צורך למכור דירות נוספות, ובלי צורך to tap in, בלי צורך לקחת כספים מהבנק, בלי צורך להשתמש בקו האשראי שהבנק פתח לו כחלק מהליווי הבנקאי. זה חוסך לו כסף שהוא מאוד מאוד יקר, ונותן ליזם בדיוק את מה שהוא רוצה. כי היזם יודע, או חושב שהוא יודע, מן הסתם אף אחד לא באמת יודע את העתיד, אבל היזם נוטה לחשוב שמגמת המחירים תתייצב ותתחיל לעלות ככל שהזמן יעבור, ולכן מבחינתו של היזם, אם הקבוצה עכשיו אפשרה לי, שגם אני לא צריך לקחת מימון במשך חצי שנה בואו נגיד, ואני יכול להתחיל לבנות, ואני לא חייב למכור דירות אחרות, ואני יכול לחכות שהדברים ישתפרו, שהשוק יתייצב, שהביקושים יחזרו, זה מאפשר לי לחסוך המון המון כסף, זה חוסך לו המון התעסקות מול עשרות אנשים שונים בנפרד, יש פה איזשהו הסכם שנעשה בצורה קיבוצית, ומעבר לזה, הקבוצה מורידה מהיזם כמויות אדירות של סיכון, כי הוא יודע שמיד עם קבלת היתר הבנייה, מיליוני שקלים נכנסים לו מיד לחשבון הבנק, מאותו חשבון נאמנות של הפריסל, ועכשיו הסיכונים שהיו לו בפרויקט הופכים לו סיכונים הרבה פחות משמעותיים, יש לו את הליווי לשאר שלבי הבנייה, והוא עכשיו יכול לעמוד בתקופה ארוכה יותר של חוסר יציבות כלכלית, ואולי אפילו מיתון, בלי שזה יפגע בו מהותית, כי את הדירות שהוא היה חייב למכור, הוא כבר מכר.
אני רוצה לאתגר אותך פה.
יאללה.
אני מבין את החשיבות של פתיחת הליווי הבנקאי עבור היזם, ואני מבין את החשיבות של קבלת ודאות על מכירת חלק מהדירות. בסוף היזם הוא מאוד חשוף למחירי הנדלן, והוא רוצה להקטין את החשיפה שלו כמה שיותר. העסק של היזם הוא לא להשקיע בנדלן, אלא לבנות נדלן. ונכון שהיזם לפעמים ירוויח קצת מעליות הערך, אבל זה לא המודל העסקי. מה שאני לא כל כך רואה, זה איך אותם 20% מבסך הכל סדר גודל של 15% מהדירות בפרויקט, הם איפשהו כסף משמעותי עבור היזם. נתת דוגמה של 20 דירות בשווי ממוצע לדירה של 2 מיליון שקלים, וככה תוך כדי שהסברת יפה, פתחתי את המחשבון לעשות קצת חשבון, וראיתי שסך הכסף, אותם 8 מיליון שקלים שהיזם מקבל, הם מהווים סדר גודל של 3% משווי הפרויקט הכולל.
כן, טוב, קודם כל תשים לב שזה לא שווי הדירה הכולל, אלא אנחנו מתייחסים לעלות של היזם בבנייה, זו השאלה שהיא מהותית, וגם אם לא מדובר בצורה אחוזית בסכום שהוא משמעותי, עדיין מבחינה אבסולוטית היזם קיבל פה 8 מיליון שקלים, זה מאפשר לו להתנהל רבעון, 2 רבעונים, 3, אולי אפילו 4 רבעונים של בנייה, בלי שהוא היה צריך לקחת את הליווי הבנקאי, זה כן חסך לו כסף. אני מסכים איתך שהמקום שאנחנו כקבוצה יכולים לחסוך ליזם הכי הרבה או להוריד ממנו הכי הרבה סיכונים, זה דווקא בוודאות שאנחנו נותנים לו, וזה איפה שהשווי הכלכלי גם אמור לבוא לידי ביטוי. וכאשר אנחנו מתאגדים פה כקבוצה ומנהלים מסע ומתן עם היזם, מה שאנחנו יכולים ליצור זה את אותה סיטואציה של הווין-ווין, שככל שאנחנו נבין יותר את הצרכים של היזם ואת השאלה ועד כמה הביטחון הוא גורם קריטי עבור היזם, אנחנו גם נוכל להרוויח יותר. ברמה מסוימת מה שאנחנו עושים זה אנחנו הופכים להיות פוליסת ביטוח עבור היזם. אנחנו מבטחים לו את הפרויקט, אנחנו נכנסים ויוצרים לו ודאות שהפרויקט הזה יקרה ושהוא לא חייב למכור את כל הדירות עכשיו. והשאלה כמה הוא מעריך את אותה ודאות ומה היכולת שלנו לנהל מסע ומתן, היא זו שתקבע בסופו של דבר עד כמה ההתאחדות שלנו בתור קבוצה הייתה משמעותית בשביל להשיג לעצמנו עסקה יותר טובה.
ויש פה איזשהו קו דק ללכת עליו, כי הכוח שלנו במסע ומתן הוא יהיה הרב ביותר אצל היזמים שהכי צריכים את הכסף שלנו, באופן טבעי. אבל אנחנו בתור רוכשים רוצים ללכת על יזם שהוא יזם חזק, יזם איכותי, שיביא את הפרויקט לידי סיום, שלא נצטרך לממש את ערבות חוק המחר, אנחנו רוצים בסוף לקבל את הדירה, אנחנו לא רוצים לקבל את הכסף מהבנק חזרה, אנחנו רוצים לקבל את הדירה. ולכן אנחנו מחפשים יזם שמצד אחד כן הוא צריך אותנו, אבל שהוא לא צריך אותנו יותר מדי. כלומר, יזם שהוא מספיק יציב, ועדיין יש לו מה לקבל משיתוף הפעולה איתנו בתור קבוצה של רוכשים, נכון?
כן, זה בדיוק לפי אותם עקרונות של קניית דירה רגילה, אני חושב, מיזם, כאשר אנחנו קונים מדירה מיזם, בשונה משוק היד שנייה, שזה אולי לא כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל כשאני קונה ביד השנייה, אני רוצה דם ברחובות. אם אני קונה ממישהו שהוא נואש למכור, והוא מוכן למכור לי את הדירה שלו, במחיר שהוא, נקרא לזה מחיר שחיטה, אז סך הכל הרווחתי. אפשר לשאול לגבי המוסריות של זה וכו', אבל סך הכל הרווחתי. כאשר אני קונה מיזם שהוא במצב נואש והוא על סף פשיטת רגל, אז לאו דווקא שאני ארוויח, ואתה עוד מתאר סיטואציה שהיא סיטואציה טובה, שכבר היה ערבות ואת הכסף שלי קיבלתי חזרה. צריך לזכור ש7% מהכסף הם כסף שאנחנו נותנים לפני היתר הבנייה, לפעמים לעורך דין נאמן של היזם, לפעמים ליזם עצמו, וזה לא הכסף הכי בטוח שיש, זה רק 7%, אבל זה עדיין 7% משווי, ממחיר של עסקה גדולה. ואני חושב שבאופן כללי יש עוד צד בסיפור הזה של קבוצות רוכשים שנכון לשים עליו את הדעת. אנחנו התייחסנו בעריכות בסדרת הפרקים על המלאכים התיאורים שדופקים אתכם, שכדאי מאוד להבין את מערכת התמריצים של מי שאנחנו עובדים איתו. זה נכון בשירותים בתחום הפיננסי, וזה נכון בכל מקום וגם במערכות יחסים. נכון להבין למה הבן אדם שעובד איתי עובד איתי, מה מתגמל אותו. וכאשר אנחנו בקבוצת רוכשים, כדאי להבין שמערכת התמריצים של מי שמארגן את קבוצת הרוכשים, לרוב היא מערכת תמריצים מסחרית. ברמה המהותית, הוא דומה למתווך. הוא דומה למתווך שמשיג עסקה קבוצתית טובה יותר. לפעמים הוא יהיה מתווך שלוקח את העמלה שלו רק מהצד של היזם, לפעמים רק מהצד של הקבוצה, לרוב גם וגם. עכשיו, כאשר דיברנו באותה סדרת פרקים על עד כמה חשוב להבין את מערכת התמריצים של אנשים שאנחנו עובדים איתם, זה לא אומר שכולם צריכים לעבוד בחינם או שמישהו צריך לעשות איזשהו מעשה של צדקה, וזה בסדר גמור לעזר באנשים שמערכת התמריצים שלהם לא מיושרת עם שלנו, כל עוד אנחנו מודעים לזה ופועלים מתוך ההבנה הזאת.
כן, בכל עסקה אתה צריך להפעיל שיקול דעת, וכמו שאמרת, להבין את האינטרסים של מי שאתה עובד איתו, אבל צריכים גם לזכור שכדי להצליח בעולם הכסף, בעולם ההשקעות, בעולם העסקים, אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם אנשים ולהבין שהרווח שלנו והרווח של האנשים שאנחנו עובדים איתם באים יד ביד. זה המפתח של כלכלה, כמו שסברנו לאורך הרבה מאוד פרקים בפודקאסט, ומערכות יחסים כאלה שהן win-win, שבהן כל הצדדים יכולים לייצר ערך ולהרוויח, אלה מערכות יחסים ששווה לשמור לאורך זמן.
כן, בהחלט. כאשר יש קבוצה של אנשים שיכולה לעזור אחד לשני, המארגן יכול לעזור לקבוצה להשיג עסקה יותר טובה, היזם יכול לעזר במארגן בשביל לחסוך לעצמו עלויות ולהגדיל לעצמו את הביטחון, המארגן יכול להרוויח יפה מאוד מלייצר עסקה טובה, הקבוצה יכולה להרוויח מהיזם עסקה שהיא יותר טובה, יש פה איזשהו שילוב, יש פה איזושהי סינרגיה, שבסופו של דבר כולם יוצאים מנה מורווחים, וזה עוד יותר נכון בתקופות כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, שיש ערך משמעותי שאפשר לתת ליזם, ושיש ערך משמעותי שאפשר לתת לרוכשים.
כן, ואני ארחיב קצת באיזה סוג של ערך אפשר להשיג עבור הרוכשים כשפועלים כקבוצה. אז דיברנו קודם כל על המחיר, להשיג מחיר אטרקטיבי שזה דבר שהוא משמעותי. אפשר להשיג תנאי מימון שהם תנאים טובים יותר, לפעמים זה באמת ה-20-80 הקלאסי, שהוא היום נהיה קלאסי, אבל לפעמים זה אפילו תנאים עוד יותר טובים. הייתה לנו עסקה שאנחנו הרגענו שלמשך כל השנה הראשונה לא צריכים לשים כסף בכלל, אלא רק צ'ק ביטחון, ורק אחרי שנה משלימים ל-20%, שזה דברים שהיזמים לא מוכנים לעשות מן הסתם עם אנשים בודדים, אנשים פרטיים, זה משהו שדורש מסע ומתן קבוצתי. אפשר להשיג הרבה פעמים מפרט טכני שהוא טוב יותר, לפעמים אפילו איזשהו תקציב מהיזם לשדרוגים בדירה, להתאמות, לשינויים.
כן, באופן כללי יש הרבה יותר מקום למסע ומתן. כאשר אנחנו באים כקבוצה, כמעט תמיד נוכל לקבל את הפטור מעמלת דרכת עורך הדין של היזם, שזה עוד סדר גודל של 5,300 שקל, פלוס מע"מ, זה לא מעט. הרבה פעמים נוכל גם לקבל פטור מהעלות של חיבורי תשתיות, כמו חיבור לגז וחשמל, שגם פה הרבה פעמים היזמים מנסים להפיל את זה על הקונה, נוכל לקבל מחירון יותר טוב לעליית קומה, או לשדרוג המפרט הטכני, ובאופן כללי, אני ברמה האישית חושב שהתופין, לפעמים אני אומר את המילה הזאת, תופין, הדבר הכי אטרקטיבי בקבוצת רוכשים, זה לא רק המסע ומתן והמחירים היותר טובים וכו', חלק משמעותי פה זה בניתוח עסקה, ואני חושב שזה גם מה שמבדיל בין קבוצות יותר טובות ופחות טובות, היכולת לנתח עסקה כמו שצריך, כי כדי לבחור דירה טובה לנייר להשקעה, זה לא רק לדעת לנתח מה המחיר למטר באזור, זה להבין איזה אזורים הם יותר טובים ויש בהם יותר פוטנציאל, זה להבין באילו פרויקטים זה יותר קריטי להיות בקומה גבוהה, זה להבין את כיווני האוויר החשובים, זה להסתכל על תסריטים של הדירות השונות שיזמים מציעים, ולהבין מתי יש דירה של 103 מטר, שהיא בפועל יותר אטרקטיבית מהדירה של 107 מטר, מכיוון שהיא בנויה יותר חכם, ופה אני חושב שיש ערך שהוא לא פחות גדול מהעניין של המסע ומתן הקיבוצי, ואולי אפילו יותר גדול, ואני אגיד באופן כללי, אנחנו גם מארגנים קבוצות וגם מנתחים עסקאות עבור אנשים שלפעמים מגיעים עם עסקאות שהם באו מקבוצה אחרת. וחד וחלק, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה שיש, בממוצע וכמובן יש יוצא דופן, העסקאות הקבוצתיות הן עסקאות יותר טובות ממה שהשחקן היחיד יכול להשיג. וההיגיון, הלוגיקה מאחורי זה היא פשוטה והסברנו אותה גם בפרק הזה. והיום מתוך ההבנה הזאת, גם כאשר אנחנו לא מגבשים קבוצת רוכשים של 10 או 20 רוכשים, אלא רק מחפשים לקנות דירה פה, דירה שם, בדרך כלל אנחנו ננסה לאחד בין 2 או 3 רוכשים שונים שמחפשים דירה באפיון דומה, ולנהל מסע ומתן קיבוצי, גם זה שלעצמו עושה פלאים. ומהנקודה הזאת אני חושב שאפשר לאחד את שאר הנקודות שדיברנו עליהן לאורך הסדרה הזאת, בעצם להבין מה הדברים שחשוב לנו להכיר ולשים לב אליהם כאשר אנחנו באים לקנות דירה חדשה מקבלן. וכמובן בפרק הזה דיברנו על היתרונות של מה קורה כאשר עושים את זה כקבוצה, ובאמת יש פה לא מעט יתרונות. אני מקווה שלכם המאזינים הסדרה הזאת הייתה מעניינת ומלמדת. אני יכול להגיד ברמה אישית שאני מאוד נהניתי, וזהו, ניפגש בפרקים הבאים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.